יום גדול הוא זה, אנחנו לומדים את ספר שופטים. ספר שופטים הוא ספר שיש לו רקע של בקשת המלכות. המוטיב המרכזי בסוף הספר, בימים ההם אין מלך בישראל. כלומר, יש בקשה להתגבשות של האומה דרך שלטון ריכוזי, אבל כל ימי השופטים, שהם סך הכל תקופה די ארוכה, קרוב ל-300 שנה, יש שם התגבשות של האתוס הלאומי, אפשר לומר כך. זאת אומרת שהאומה אמנם כבר הייתה די זקנה באותם הימים, הרי היו העברים בעבר הנהר עוד לפני אברהם, אחר כך תקופת האבות, תקופת מצרים וימי המדבר, תודה, וימי יהושע, אבל עדיין לא היה מקום לביטוי, הייתי אומר, ספרותי, תרבותי, של הכישרונות של השבטים השונים. אפשר לומר, זאת הזדמנות להיווצרות האיברים הרוחניים תרבותיים של האומה. כן. אתוס זה איזה מין תנועת חיים עם אמירה כוללת. ברור. זאת אומרת, זה הכלל העולה, הערכי, של איזה, תודה רבה, בוקר טוב ובורך. זה הכלל העולה, הערכי, של איזו שהיא חברה. קוראים לזה אתוס. אז כך שאנחנו רואים שהאומה באותם הימים עמדה במצב של היעדר, של היעדר שלטון מרכזי, וזה דווקא מה שאיפשר את נתינת המשמעות לסיפור של כל שבט ושבט, הייחודיות של כל שבט ושבט. ועד כדי כך שאמרו רבותינו שאין שבט שלא העמיד שופט. כן? השופטים שמנהיגים את האומה, אז מכל שבט ושבט קם בדור זה או אחר שופט. לפעמים משמעותי יותר, לפעמים משמעותי פחות. אבל זה הזמן של בניין האיברים, אפשר לומר, של האומה. בסדר? אז לכן אנחנו נראה באמת בספר שופטים שלכל שבט יש משמעות. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? עכשיו אנחנו נראה גם בהמשך הדברים שלא תמיד זה שיהושע באמת מת. יש דברים שהתרחשו עוד בחייו של יהושע. הייתכן שיש פה אי סדר בהצגת המאורעות. ייתכן גם לומר שיהושע מת מהבחינה ריכוזית. אנחנו רואים כבר בסוף ספר יהושע שבעימות בין שבטי עבר הירדן המזרחי לבין שבטי עבר הירדן המערבי, יהושע לא היה שותף. כן? כלומר, יש דברים שנעשים, או למשל בברית עם הגבעונים, טוב, זה כבר היה בשלב הראשון, אבל אנחנו רואים שלפעמים יש איזו הנהגה לאומית שהיא תופסת גם כן מקום. זה, הרב קוק אומר, שעל זה נאמר, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, שהלבנה נותנת מקום לכוכבים. זאת אומרת, זו העוצמה של הלבנה, שאיננה מתיירת ממתחרים. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? איך שואלים בשם? אורים ותומים. כן? שואלים באורים ותומים, איפה עושים את זה? במשכן. כן? ואיפה המשכן?
בשילו.
מה פתאום בשילו? איזה בשילו? בגלגל. כן. כלומר, נראה לכאורה שאותה המלחמה שמדובר עליה כאן, שאנחנו מתחילים לקרוא, התרחשה בימי יהושע. כך שאפשר לקרוא כך, ויהי אחרי מות יהושע, זה כינוי כללי לכל הספר. עכשיו, איך זה מתחיל, ויהי אחרי מות יהושע? זה מתחיל עוד בימי יהושע. שיש מלחמות שבהם השבטים מנהלים את העניינים ביניהם. ויאמר השם, יהודה יעלה. סביר לומר שזה מתנהל לפני מותו של יהושע.
והשבטים פונים לכהן הגדול, עוקפים את
יהושע. או שיהושע מסכים, כן? אבל זאת אומרת שהפעולה היא קודם כל פעולה שבטית. כלומר, בעוד שבספר יהושע, יהושע נראה בתור המנהיג הראשי שמוביל את כולם איתו, כן, כשאנחנו יורדים לקרקע המציאות, אנחנו רואים שאופן קבלת ההחלטות או ההתארגנות הייתה יותר שבטית. זהו, זה מה שזה אומר. בתחילה, תחילה זה התחלה, ראשון.
ראשון בין כל הלאומים?
לא, 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 לא. מי הוא השבט שיצא ראשון?
לא כנעני הראשון בלאומים?
אתה רוצה לשאול עוד פעם, זה לא מה שאני אמרתי. כן, פה השאלה היא, איזה שבט יצא ראשונה? אתה רוצה לתת פירוש אחר בבקשה, אבל הפירוש האחר שאתה מציע שמדובר באיזה אויב להילחם ראשון, זה יהיה בלתי מסתבר עם הפסוק הבא. מה? לא, אבל אני אומר עוד יותר, הפסוק הבא סותר לחלוטין את ההצעה השנייה שלי. כן, אבל הוא התעקש, אז אני... טוב, ויאמר השם, יהודה יעלה. איך השם ענה? באורים ותומים, כן? יש בחזל מסורת כזאת, שכיוון שהשמות של בני ישראל היו כתובים על האבנים של החושן, אז התשובה הייתה מופיעה דרך הערה של האותיות האלה. כן? אז השם יהודה, יהודה, אולי האותיות יעלה גם כן היו. כן.
למה לא הייתה התנדבות? היינו במצוקות, היה אחד
שגולף
כל הקופה,
כמו נחשב
בין
המידע
והכל. פה מה, יש לכם
לך
מה? מה מי
יעלה
הראשון?
כל אחד רוצה. כל אחד רוצה.
לא מסתנה.
למה? מי יעלה לנו בתחילה? למה לא? כל אחד רוצה להיות הראשון. רק מה, אי אפשר שכולם יהיו ראשונים. אז צריך לשאול בשם.
אתה אומר
להזכות. ודאי. ואומר, הם רוצים יותר יצא, הם יישארו תקועים בגלגל. לא ייתכן שכל העם יישאר בגלגל לכל הזמן, ברור שהם רוצים לכבוש את הארץ.
מה הקריטריונים, איזה שאלה צריכים
לאורים
ותומים,
ואיזה שאלה שואלים באורים ותומים? שאלות הקשורות למלחמה.
אבל מי יתרגם ראשון? כלומר שהם יכולים
להסתדר בינם ובין עצמם. אלא אם כן, הדבר הזה יגרום למלחמת אחים, אז אין ברירה. כלומר, על מנת שלא יריבו, צריך לפנות לאורים ותומים. זה שאלות ששייכות לכלל ישראל. אז שואלים, לאורים ותומים, כן.
יש מדרש על חנה.
חנה.
שהיה לה, שהיא שאלה על האורים ותומים, או לא שאלה, או אלי לא חיבר נכון את האותיות, כשרה.
כן, נכון, כשרה, כן.
אז אמרנו לכלל ישראל, אז רואים מי שיוצא מכלל, או מה?
אתה שואל, למה בכלל אלי הסתכל על החושן שלו, כשהוא ראה את חנה מתפללת, הליבה, כן? כלומר, שפתי הנאות. לכאורה זה לא עניין כלל ישראלי.
שמואל הוא בדי כלל ישראלי.
לא
בשלב הזה.
לא משנה.
בסוף אתה יכול להסתכל,
להגיד,
על
המצא משהו. נאמר, שכנראה אלי הרגיש שזה עניין כלל ישראלי.
הוא טעה.
לא, הוא לא טעה דווקא. כי עד רבה. העניין של הופעתו של שמואל בעולם, זה דבר שהוא משמעותי מאוד.
הוא טעה ברכבת השם.
הוא טעה ברכבת השם, זה נכון. טוב, זה יכול להיות. טוב, ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורליך. וילך איתו שמעון. זאת אומרת, הכיבוש של אזור יהודה נעשה בשיתוף פעולה עם שבט שמעון. מדוע?
הוא לוחם ביהודה.
זאת התוצאה. זאת אומרת, מאחר ושמעון נאמר עליו, בכלל הוא ולוי, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אז על מנת שתהיה לו כן נחלה בכל זאת, יהודה אומר, יאללה, אני אתן לך משהו בתוכי, רק תלחם איתי. ודאי שראינו ששמעון מקבל משהו, אבל כאן מספרים לך איך זה קרה. כן? למשל גם בברכות של משה לפני מותו, בפרשת וזאת הברכה, יש ברכות לכולם, בשמעון אין. לא משנה, אז אין ברכה לשמעון. אז בכל זאת, איפה הברכה לשמעון? כתוב שמע השם כל יהודה. שמע רמז לשמעון. שמע השם כל יהודה ולעמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה. זאת אומרת שמשה הכליל מראש, כמו נתן איזו הנחיה כזאת, ששמעון צריך להיכנס בתוך יהודה. כן, כלומר לשמעון יש כוח גדול, אבל כוח הזה לא מאורגן, הוא זקוק להנהלה. למי שינהל אותו מלמעלה, יהודה הוא חש את הדבר הזה, אז הוא אומר לי, שמעון תבוא איתי. זה מאוד מעניין, כי הרי השם אמר, יהודה יעלה, לא אמר שמעון. יהודה, יש לו מספיק, אומר, תבונה, כדי לדעת איך להוציא אל הפועל את דבר השם. דבר השם אמר, יהודה, יאללה, בוא גם שמעון.
גם רווח.
גם רווח, מה?
משותף כמו
שמעון. ודאי, ודאי, כן. ויעל יהודה. ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם. ויקום בבזק 10,000 איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק. וילחמו בו. ויקו את הכנעני ואת הפריזי. כאן מדובר מכן בשלבים שונים בלוחמה. וינוס אדוני בזק. וירדפו אחריו. ויוחזו אותו ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו. איזה אכזריות. אבל אם אנחנו קוראים את הפסוק הבא, מתברר הכל. מה, בזק זה בנחלת יהודה.
מה?
בזק זה מקום.
אדוני בזק זה כינוי למלך שלהם.
אדוני בזק זה איש.
זה איש או כינוי של האדון של בזק? כי הם נלחמים בבזק, במקום.
כן.
אדוני בזק זה האדון של בזק, זה לא השם של איש.
אתה אומר, אדוני בזק, כוונה, זה לא היה השם שלו, אתה אומר, זה כינוי, זה תואר.
כמו שיש פרעה, יש אדוני בזק.
אדוני בזק.
כמו
ארי מלך, אדוני בזק. אפשר, אבל אפשר גם להגיד שזה באמת שמו. כמו שמשל מצאנו בשכם בן חמור, נשיא הארץ בעיר שכם. יש דברים כאלה, נכון? גם אלכסנדר מוקדון, משל באלכסנדריה, שהייתה קרויה על שמו. אז יש גם, וגם.
סטלינגרד.
לנינגרד. עוד? טיבריה. מה עוד? טוב, יאללה, מספיק. טוב. ויאמר אדוני בזק, 70 מלאכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים. מובן?
אמונה כאן חזקה מאוד.
איזה אמונה?
אמונה ש...
הוא רואה, הוא רואה, הוא לא צריך אמונה, הוא רואה שזה הוא עשה את זה.
כאילו הוא מקבל את העונש על אותו עונש.
כן, בדיוק.
האמונה שהוא...
כנראה שהייתה להם ידיעה, כלומר ידעו את האכזריות של אדוני בזק, ולכן עשו לו את זה. עכשיו, מה זה 70 מלאכים? אני לא יודע מה זה 70 מלאכים. מה, 70 מלאכים? ממש הוא הצליח להשתלט ככה.
איך קורה לכל ראש מופיע מלך?
כנראה, או בני משפחותיהם גם, יכול להיות, כן.
הייתם שמרו את הילדים שלהם גם.
כן, יכול להיות, הילדים שלהם, זאת אומרת, זה כינויים מורחבים כאלה. יש גם באודיסאה, של הומרוס, גם כן, שנכתבה בערך בתקופה הזאת, שבאיתקה, בעיר של אודיסאוס, יש שם גם כן איזה 30 מלאכים אוכלים ביחד באותו שולחן. אז זה כלומר, זה כלומר ראשי המשפחות. זה הכוונה. כן.
הרב אילן הבינונות, אני כתב שהרב קוק לרב משה דוקטור טייטל, למה צריכים להתנהג באכזריות עם יושבי הארץ, נכון?
למה האכזריות במלחמות, כן, נכון.
אני מבין למה צריכים להילחם,
זה בדיוק העניין, זה החינוך. כלומר, אם אנחנו לא נקצץ את הבהונות של אדוני בזק, אז אנשים אחרים בעולם יגידו, אני אקצץ בהונות, מקסימום יארגו אותי מיטה רגילה, לא נורא, שווה. כן? לספק את יצר האכזריות, הסיכון קטן, מקסימום יהרגו אותי. אבל אם אומרים לו, אם אתה מקצץ בעונות, יקצצו לך בעונות, זה מרתיע. במבחן
התוצאה זה מרתיע, אנשים בדיוק הפוך, זה נהיה פה מעגל דמים.
לא, זה באמת הרתיע. אני לא שמעתי שמאז קיצצו בעונות. מה?
מי שגונב במדינות הערב, הולכים לו את היד.
נכון.
מה זה? עשו מחקרים בארצות הברית, מי שרוצח הורגים אותו. לא
התערכו. האם זה מרתיע, אתה אומר? אתה אומר שאין הרתעה בעונש... אני לא יודע אם זה נכון, אני אגיד לך למה. כי אנחנו לא יכולים למדוד כמה אנשים בכלל לא יצאו לגנוב או לא יצאו להרוג. ברור, רוב בני אדם, הרי אם לא היה שלטון מרכזי, היה פה ג'ונגל, אנשים היו רוצחים אחד את השני כמו כלום. כן, איש את ראו חיים בלאו. מה?
הולכים על סטטיסטיקה.
אבל הסטטיסטיקה לא מוכיחה כלום, זה מה שאני מסביר לך. כן, יש כבר סדרי שלטון, לכן אנשים גם לא הורגים, לא מעלים בדעתם להתחיל עם זה. אז עד רבה, זה סימן שההרתעה, זה עובד. זה שעל הרוצחים ההרתעה לא עובדת, אבל הרוצחים הם מעט.
רואים, האם מדינות שביטלו את עונש המוות, האם בגלל זה התרבו הרוצחים? לא.
במדינות, כן, אבל זה שבמדינות שבהם ביטלו את עונש המוות לא התרבו הרוצחים, זה בגלל שמדובר בחברה שכבר התעלתה מבחינה מוסרית. אבל בחברה הקדומה זה לא עבד. שלום כבוד הרב, למה נחל בזק, אתה יודע שכאשר בתשח נכבשה רמלה, לא יודע מי כבש את רמלה, אולי אם זה צהל או הפלמח, לא יודע, אז לקחו בשבי את הערבים של רמלה. אחד מהראשים שלהם שאל את החייל היהודי, מה אתם תעשו איתנו? אמר, מה שאתם רציתם לעשות לנו. ואז הוא התנפל על הארץ ובכה שחל לילה לא יעשו לו את זה. כן? זאת אומרת, הם היו, התכוונו להיות מאוד רעים. טוב, שלום כבוד הרב. למה נחל בזק הוא באזור ג'נין? כי הוא לא מצא מקום אחר לזרום בו, אז הוא חיפש, מצא באזור ג'נין, אמרו לו, הנה יש פה מקום פנוי לזרום, אז שם הוא...
בשאלה כן. הזאת יש מקום, אבל הרב...
נחל
בזק,
את
מחנה בזק, מה
שמצטייר
בראש,
שבזק
זה שם, לא באזור
יהודה. לשאלה הזאת אין שום מקום בכלל, ואני אסביר לך למה. אתה זוכר שלמדנו בספר יהושע את רשימת הנחלות? כן. כן, שמת לב כמה פעמים חוזרים השמות אחד על השני, לפעמים באותה נחלה. כמה מקומות נקראים חצור, וכמה מקומות נקראים בית לחם, וכמה מקומות נקראים אפק, וכמה מקומות נקראים מצפה. אז זה לא טענה בכלל. בסדר? טוב, כן, מה עוד?
איך ירושלים נתקעת פה?
אני עוד לא הסברתי, לא הגעתי לחלק הזה. יש פה עוד שאלה. האם לקיצוץ בהונות יש קשר למצורע שבת שלום? אני לא רואה קשר בין קיצוץ בעונות למצורה.
מה העניין בזה, באמת?
מה, לקצץ את הבעונות? השאלה, אז צריך לשאול, למה אדוני בזק עשה את זה? כן, מה הוא רצה? זה אחזרי.
יש קושי להחזיק חרק כשהבוען מקוצצת.
כשהבוען מקוצצת, אי אפשר...
זה משהו שסוגיות, זאת
אומרת... כן, אי אפשר להחזיק את החרב, זה נכון. אי אפשר ללכת כשאתה בלי בוען. זה מאוד כואב. אפשר לרוץ. בקיצור, זה... זה ביזון. מה?
לפי אנתרופולוגיה, ככה התחילה ההתפתחות האנושית שהבוען
כבר דם לפי הפלאונתולוגיה, כן, כלומר, ההתפתחות האנושית היא התאפשרה על ידי מבנה היד של האדם. כן, יש כאשר... אני מבין למה הוא קושר את זה למצורע. יש בתהרת מצורע או בכניסה לעבודה של כהנים, יש מושכים בשמן ובדם את הבהונות, בוהן יד, בוהן רגל וגם תנוך אוזן. אז יכול להיות שזה בא להראות את מה שקדמי באדם. כן, הרי המתאהר הוא מכניס את הוא עומד מחוץ לעזרה, מכניס את הבוהן, נכון? ואז הכהן מטפל בזה. אז יכול להיות שיש פה, לא יודע, משהו קשור. אין לי מושג. טוב, אז כתוב, ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי, כן שילם לאלוהים. ויביאוהו ירושלים, וימות שם. איזה ירושלים ואיזה נעליים. נעליים כבר אחרות, בגלל שהבוהן כבר מקוצצת, אבל בכל זאת, מה הקשר פה לירושלים? מה ירושלים לא דכבשה באותם הימים? אז מה זה ויביאו ירושלים שם וימות? אלא, הכוונה לאזור ירושלים. יש ממלכת ירושלים. ממלכת ירושלים זה היה האזור שבו התרכזו החיילים לפני היציאה אל הדרום, כמו שאנחנו נראה בהמשך. זאת אומרת, העם צר על ירושלים, באזור, לא כבשו את העיר, אבל אחרי ששלחו אנשים לכבוש את אדוני בזק, את בזק ואת אדוני בזק, הביאו את אדוני בזק לאזור שבו הם היו. כן? ושם הוא מת. כן. פסוק ד' ויעל יהודה, ואחרי זה
רבים ויקום ויצאו. כן. נו, מה אתה אומר?
יהודה זה שם קיבוצי, נכון? כמו שאומרים, בא ישראל. מה ישראל? אנשים. כן? אז יהודה זה גם כן, זה שבט. אבל מה, לא כולם יצאו לכבוש את בזק. ויקום, כלומר קבוצה קטנה, נשלחה לכבוש את בזק. זה כוח משימתי.
מה המשמעות של יעקב, יקום?
ויקום. היקו אותם. היקום. ויקום, היקו אותם. בסדר? הכוונה הרגו. כן? להקות זה להרוג לפעמים. טוב. פסוק ח'. פסוק חיית מאוד מעניין, וילחמו בני יהודה בירושלים. כן, זה ההיגיון של עין תחת עין. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כותב הרמב״ם במורה נבוכים, חלק שלישי, שבעונשים עשה העונש זהה למה שעשה הנענש. למשל, מי שגזל ממון, משלם. כפל, כמו שהוא לקח, לוקחים ממנו. אם פגע בגוף, פוגעים בגופו. למשל, אם מוציא עין של חברו, מוציאים לו איבר כמותו וכו'. כך אומר הרמב״ם. וזה הצדק, כן? זה, ואם הוא הרג, אז הורגים אותו.
בגזר רק מחזיר את הגזרה.
מה?
בגזר רק מחזיר את הגזרה.
כי מה שעשה, עושים לו. כי מה הוא עשה? הוא עשה דבר גלוי, אז עושים לו דבר גלוי. אבל מה, אז שואל הרמב״ם, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בממון, כי כוונתנו כאן היא לבאר את הכתובים ולא את התורה שבעל פה. כלומר, הכתובים יש להם מסר משלהם. המסר של הכתובים זה שמי שעושה משהו, יש הדדיות. זה גם נכון לגבי המלך. כלומר, דיני התורה, כפי שהם כתובים בפשט, הם ההתנהגות הראויה למלך. מלך, כשהוא מתחיל לדון, אם הוא רואה שאנשים מוצאים את העיניים אחד לשני, אז הוא גם מוציא את העין של המכה. כן? אם זה מגיע לדין תורה, זה כסף. אז גם פה, מדובר פה במלכות. יש איזה עיקרון גדול בלוחמה, בענייני המוסר של הלוחמה, זה שצריך לרדת לרמה של האויב. כן? יש איזה משפט מוטעה בימינו שאומר, אנחנו לא נרד לרמה שלהם. ההפך, צריך לרדת לרמה שלהם. ככה נלחמים.
היהודים היו צריכים להקים מחנות ריכוז לילדים גרמנים?
שאלה מעניינת. לעמלק נאמר בתורה שצריך להשמידו. טוטל. כי, אז אם התורה אמרה אנשים, נשים וטף, המלאק. זה אומר משהו על הכוונות של המלאק. לא סתם התורה אמרה את זה. כי יודעת, התורה מודיעה לך מה המלאק רוצה לעשות לך. אז תעשה לו בדיוק מה שהוא רוצה לעשות לך.
תשובה חיובית.
כן, כן, בוודאי. כן.
אבל זה נכון לתקופות קודמות.
נכון. בימינו זה כבר לא שייך, מכל מיני סיבות. אבל אני מסביר פה מהו העיקרון. העיקרון? כן, יש, היה גוי אחד בשם עמנואל קאנט, כתב ספר בשם השלום הנצחי. בספר הזה הוא מסביר איך יבוא שלום לעולם. יש לו כמה דברים מאוד נאיבים, אבל אחד הדברים המעניינים שהוא כותב זה הרעיון של מאזן האימה, שבאיזשהו שלב כלי הנשק מתפתחים באופן כזה שכבר לא כדאי לתקוף, כי גם לשני יש אותו נשק אימה שאתה רוצה להשתמש בו, ואולי אם תשתמש הוא ישתמש גם כן נגדך. אז מאזן האימה הוא המביא את השלום דווקא. כן, כן, ברור. אני לא אמרתי שאין היגיון בדברים, אני רק אומר שזה מאוד חלקי. כי הוא לא מתחשב בנקודה מאוד חשובה. ויש בעולם משוגעים שלא אכפת להם. יש גם דבר כזה, נכון? לא אכפת לו. אחד הדברים שמאוד קשים לעולם המערבי, זה להבין את המתאבדים בקרב הטרוריסטים. אומרים, מלא אתה בא להרוג, אני מבין אותך, אבל למה אתה מוכן גם את עצמך להרוג בוודאות? זה מאוד קשה למחשבה מערבית לקבל. זה האימה שיש בדבר הזה. האם אנחנו צריכים לשלוח מתאבדים משלנו להתפוצץ באוטובוסים בג'נין? בשביל מה? למה? למה להתאבד? למה להתאבד? נו, באמת, באמת. לא, עדיין צריך לרדת לרמה שלהם, אבל לא צריך שאנחנו נסבול מזה. בסירות נפש, כן, אבל למה להתנהג בצורה כזאת שמאדירה את המוות? כי הרי אצל המתפוצצים, יש, צריך להבין משהו, הם לא מוסרים את הנפש. הם לא מוסרים את החיים. הם מוסרים את המוות. משהו אחר לגמרי. יש מסירות מוות, הם נותנים את מותם כי הם אוהבים את המוות. שבעים בתולות זוהרות כחמה. יש אומרים שזה בכלל טעות דפוס, שבכלל בקוראן זה לא מה שכתוב, הייתה בתולה בת 70 וזה אחר כך התהפך להם. טוב, וילחמו, אני קורא את פסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה, את ירושלים, ויקוה לפי חרב, ומה הרגו? את האוכלוסייה, ואת העיר שלחו באש. אז הם שרפו את ירושלים. מה נשאר מירושלים? עכשיו, יש לי שאלה קטנה. לאיזה שבט מיועדת ירושלים לפי ספר יהושע?
יהודה הוא בן כתב שכן, אותו דבר.
ירושלים יהודה. בנימין
ירושלים.
יש לנו כלל, ואני חושב שזה מאוד חשוב, שכשאם רוצים לדעת מה התנ"ך אומר על משהו, צריך לקרוא בתנ"ך. בלי שנפתח, אני גם מבטיח לכם, זה כבר כתוב שם, ירושלים זה של בנימין, נקודה.
אז עם שני ירושלים?
לא, אין שני ירושלים. ירושלים מיועדת לשבט בנימין, כך כתוב בספר יהושע ממפורש. שחור על גבי צהוב באותיות קידוש לבנה. רק השאלה היא, אז אם זה כך, מה עושים בני יהודה בירושלים? למה הם כובשים אותה? הרי הם רוצים לכבוש את האזור שלהם, לא?
זה מפריע לרצף הטריטוריאלי.
זאת אומרת, הם צריכים לצאת למלחמה. נוח לעבור דרך ירושלים. כן, הם גם, אם כבר הם כובשים, הם גם לא רוצים שיעמוד איזשהו כוח כנעני מאחוריהם שינשוף בעורפם. אז בדרך הורגים את יושבי ירושלים. בסדר? אבל במקור, בעצם, זה לא בשבילם. עכשיו, אפשר להבין על פי זה משהו מעניין. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני. אז הם השאירו מישהו בירושלים או לא? לא, כי זה לא שלהם. מה פירוש הביטוי ואחר? מיד. כן, זה ההבדל בין אחר לבין אחרי. במקום לצאת אחרי זמן להילחם, הם מיד יצאו להילחם, כי ירושלים לא מעניינת אותם.
מה אתם לסרוק?
מה טעם לשרוף? שלא ייכנסו להתיישב שם. אחרים יבואו. אולי אחרים יבואו. אם אתה משאיר עיר בנויה, אז אחרים יבואו וישתלפו. בנימין אתה אומר. כנראה שבנימין לא בעסק. כאן אני רוצה להראות, אולי אנחנו צריכים להקדים, פסוק מאוחר יותר. נא להסתכל בבקשה בפסוק כ' א'. ואת היבוסי, יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. לא מובן, פסוק ח' אומר שאין. פתאום יש יבוסי, בני בנימין לא הורישו. בלגן יש פה. מה?
אחד זה
ציון
והשני זה
ירושלים.
והן קרובות מאוד אחת לשנייה. לפעמים אנחנו מערבבים
ביניהם. יכול להיות. אז יכול להיות שירושלים, כירושלים, מה שמוגדר, מה שביבוסי, בזה אף אחד לא מדע. אבל מה שמסתביר, כבר כן שייך יהודה ולא שייך לבניינים. חוזר אותך. אפשרי. אני יותר פשוט לומר כך. בני יהודה כבשו את ירושלים. שרפו את ירושלים. הרגו את כל האוכלוסייה של ירושלים. כיסחו. הלכו. מי היה צריך להיכנס מיד? בני בנימין. מה עשו בני בנימין? לא באו.
אז באו יבוסי.
בינתיים, בא יבוסי והתיישב ירושלים. באו אחר כך בני בנימין, יש יבוסי פה. מה עושים? טוב, וישו את היבוסי בירושלים, עד היום הזה. ירושלים מחולקת. חציה ליבוסי, חציה לבנימין. ואז אולי יש לך פה את שני ירושלים שדיברת עליהם. זאת אומרת, שמה ש... מה גרם בעצם לאיחור הזה של בני בנימין? שאפשר את הכניסה של היבוסי. אתם לא יודעים? חוסר התאום בין השבטים. היה אפשר לעשות עבודה מתואמת. יהודה יוצא למלחמה, שולח איזה רץ לשבט בנימין, אומר, חבר'ה, כבשנו את ירושלים בו מהר. אף אחד לא מטפל בזה. בני יהודה ממשיכים דרומה. בני בנימין, אני יודע, מפצחים גרעינים, בינתיים היבוסים נכנסים, מגיעים בני בנימין מאוחר מדי. אני מדבר פה על תקופות ארוכות, זה יכול להיות כמה שנים, כל הדבר הזה. כלומר, חלוקתה של ירושלים היא הביטוי המובהק לזה שאין אחדות בין השבטים. מובן? לכן לא בכדי, כבר בתחילת ספר שופטים מוזכרת ירושלים, כדי לדבר על חסרונה. היא לא קיימת, היא לא ממלאת את הפונקציה שהיא צריכה למלא, שזה איחוד השבטים.
איפה
רואים שהיא חולקה? כתוב במפורש בפסוק כ"ד. ואת היבוסי יושב ירושלים, לא רישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. זאת אומרת שיש חלק מן העיר של בנימין, חלק מן העיר של בני יהודה. ושל היבוסי. זה מה שזה אומר. היום? בימינו? אני לא מכיר את אילן היוחסים של יושבי ירושלים. יכול להיות שיש איזה יבוסי היום בירושלים. לא יודע, לא בדקתי. סתם ככה, על פניו לא ראיתי, אני לא חושב שיש. לא מצאנו גם בתעודת זהות של אנשים שכתוב לאומיות, לאום יבוסי. לא. טוב. פסוק ת' ואחר, כלומר מיד לאחר כיבוש ירושלים, ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה, וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון. כן.
שהיה מזרח
ומערב.
אז
לפעמים
כשאתה
אומר
לרדת, זה לרד דרומה, לעלות צפון.
פה לפעמים
זה ככה גם
עובד. תראה, יש פה בעיה. כי הרי חברון יותר גבוהים
מהרי
ירושלים. אבל יש כמין עוקף, נכון? כשאתה ממשיך לאזור בית לחם, זה יורד, ואחר כך זה עולה. זה יכול להיות המשמעות הראשונה של ירדו. דבר נוסף, כתוב שיורדים להילחם בכנעני, יושב ההר והנגב השפלה. אז הכיוון הכללי הוא של ירידה. בנוסף לכך, אנחנו רואים לבריאות שהאוכלוסיות הגויות בארץ ישראל כונו בשני כינויים עיקריים. כנעני ואמורי. ובדרך כלל, כשיש כנעני מדובר במקום נמוך, כנוע, וכשיש אמורי זה במקום גבוה, מאמין, גבוה. כן? אבל פה, בכנעני יושב ההר. משמע שיש כנעני שהיה בכל זאת עלה אל ההר. אבל עיקר מושבו של הכנעני, הנגב והשפלה. בסדר?
אולי אפשר להסביר שזה ירידה,
פשוטו
כמשמעו.
כמו
יהודה יעלה, זה עלייה.
וירד
יהודה, זה
קנאי. ירידה מוסרית, אתה מתכוון. מה כל כך לא מוסרי בלהילחם בכנעני יושב ההר והנגב
השפלה? לא, יש רצות ירושלים או משהו, לא חיכו עד שיגיע הכוח.
אתה אומר שיש פה רמז. רמז יפה, אתה אומר ככה. הם היו צריכים בעצם לכבוש את ירושלים ולהתנהג בתיאום עם השבטים, ואז יכול להיות שהיינו מקצרים את ההיסטוריה. אבל מה, הם ירדו. יכול שזה גם רבוז כאן, כן.
יכול להיות אולי קצת דומה, שבעצם ירושלים זה השיא. אז כל דבר שממנו ירד מירושלים זה כבר פחות.
ירושלים גבוהה מכל הארץ, ועלית אל המקום אשר יבחר השם.
מכאן לא, זאת אומרת, לטובים כבר עשו, כל השאר זה כבר
כן, גם יכול להיות. כן, ואחר ירדו בני יהודה להילחם הכנעני יושב הארץ והנגב השפלה, וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון. כן, כי לחברון אי אפשר לרדת, צריך לעלות. כן, ושם חברון לפנים, קריית ארבע. ויקו את ששי ואת החימה ואת תלמי.
אם היה טיפקס על הביטוי בשם חברון לפנים קריית ארבע,
כן,
ומה הייתה
מפגמת
ההבנה שלי בפסוק?
אם היה טיפקס על ושם חברון לפנים קריית ארבע, לא היית שם לב.
לא היית שם לב למה?
שהחסירו משהו.
אז
בשביל
אז כתוב,
למה זה כתוב?
טוב, בגלל שלא הייתי שם לב, אם זה נכתב, יש סיבה שזה נכתב. למה זה נכתב?
כדי להסביר מדוע ויקו את ששי, את החימן ואת תלמי. שהם היו ילידי הענק, ששמו היה ארבע. נכון? זאת אומרת, רוצים להראות לך את עוצמתה של העיר. תראה מה שהם עשו. שם חברון לפנים, קריית ארבע. כלומר, עיר חזקה, מה הכוון? עיר שיש בה ענקים, שאפילו המרגלים פחדו מהם. וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים, קריית ספר. עכשיו, מה זה שהם הלכו אל יושבי דביר? אני אגיד אל דביר. כנראה שהמלחמה לא הייתה בדביר עצמה. אלא המלחמה הייתה בשדה. לכן הם הלכו אל יושבי דביר, שיצאו להילחם עמם בשדה. ואיך אני יודע? כי בהמשך כתוב, ויאמר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אכסביתי לאישה. אז משמע שהם נלחמו, אומנם עם אנשי דביר, אבל לא את דביר עצמה כבשו. לכן היה צריך מישהו שיכבוש את קריית ספר. בסדר? שהיא דביר. כן, סתם, על דרך הרמז, דבר מעניין. דביר זה, זה כינוי למקום המקדש, נכון? וקריאת ספר זה מקום התורה. אז יש בהנהגה של עם ישראל שני צינורות אפשריים שקושרים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. או הצינור של התורה, או הצינור של המקדש. אומר הנציב מוולוז'ין, בזמן שבית המקדש קיים, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל הוא המקדש ולא התורה. אבל בזמן שבית המקדש חרב, התורה ולא המקדש. אז או קריאת ספר או דביר. אבל אם נדייק, זה יש פה עוד עומק. דביר, למה נקרא המקדש דביר? המילה דביר
זה לא אומרת שזה קודש הקודשים?
נכון, הדביר זה קודש הקודשים. למה קודש הקודשים נקרא דביר? מקום הדיבור, יפה. מקום הדיבור, כלומר מקום שבו מגלה הדיבור. מה יותר חשוב, הדיבור או הספר? הדיבור, הספר זה רק המדרגה השנייה של הדיבור. מדברים, אחרי זה כותבים. אז יש פה קשר בין קריאת ספר לבין דביר. אין ושם דביר לפנים קריאת ספר. זאת אומרת שקריאת ספר זה מדרגה נמוכה. בני ישראל שינו את המקום לדביר. נכון? מקום של הדיבור. הספר מתעלה. עכשיו למה אני אומר את כל זה? כדי להסביר את הדרשות של חז"ל ביחס לסיפור הזה. חז"ל דרשו כאן דבר שהוא מאוד משונה. שנשתקחו הרבה מאוד הלכות, 300, יש אומרים 3,000 הלכות, באבלו של משה. באבלו של משה. ואז עתניאל בן קנז החזיר את ההלכות האלה בפלפולו. שנאמר, אשר יקה את קריאת ספר, כלומר שיחזיר לנו את מה שחסר מהספר, ולחדל זה לא אחסה ביתי לאישה, והילכדה עתניאל בן קנז, אחי כלב, הקטון ממנו וכו'. כלומר, יש פה משהו משונה קצת, נכון? אז זאת אומרת שמה פתאום לקחת מלחמות ולעשות מזה דרשות של בית המדרש. אבל כנראה שזה אותו הדבר. כלומר, זה לא במקרה שהמקומות האלה נקראו בשמות האלה קריאת ספר ודביר. כלומר, רוצים להחזיר את המקוריות לספר. הספר זה רק ספר. ומחפשים את הדיבור שבו, דביר. לכן, חז"ל בצדק דרשו כאן שגם היה איזה מהלך רוחני מקביל למלחמה, וזה החזרת ההלכות שחסרות בגלל אבלו של משה. שאלה, מדוע שלא יהושע יעשה את זה? כדי, הרב קוק אומר, לא זוכר איפה, שזה כדי ליצור חיץ בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. כלומר, יש הבדל מהותי בין משה לבין הנביאים, לכן צריך שהתלמיד, שהוא החוליה הקושרת בין משה לשאר הנביאים, הוא לא ישאל. אבל מה? הדור אחרי זה כן יכול לשאול. כן יכול לחדש. לרבנו הראש, שלום. בוהן קרובה לפעלים בחן והבין, כי היא משמשת למשמוש ולהבחנה, ולכן מושכים אותה, כי היא משמשת סמל לנקיות ולטוהר הידיים, וקיצוץ הבוהן כדי שלא יוכל להחזיק חרב. בתודה, אוסי מנתניה. וואו. נפלא. אגב, אתם יודעים, כתוב בגמרא שבר כוכבא, כשהוא היה מגייס אנשים לצבא שלו, היה דורש לקצוץ אצבע כדי לראות את הגבורה של האדם. אמרו לו, חז"ל, אבותינו אמרו לו, אתה עושה ישראל בעלי מומים, מה פתאום? אז הוא אומר, איך אני אבחן? אז הוא אומר, שמי שיכול לעקור עץ מהלבנון כשהוא רוכב על סוס. אז השאלה היא, מה היא האצבע שהוא קצץ? יש סברה לומר שזה היה הבוהן. כי התלמידים שלו היו תלמידי ישיבות, וכל פעם שהוא נתן איזה פקודה, הם התחילו לעשות לו פלפולים. אז אי אפשר כך. יצאו את הבוהן, ואז אפשר לבוא למלחמה. תגיד, אתם חושבים שזה בדיחה, אה? טוב. אז בואו נחזור
לה... אז היית אומר שאני יכול לעשות טרמפים.
והילך, אתה אומר, השאלה איך עושים את הטרמפ. למשל בארץ מקובל לעשות טרמפ עם האצבע הזאת, אבל באירופה מקובל דווקא עם הבוהן. אז כך שזה לא... כן, כן. טוב. יכול להיות אפשר לעשות, להחזיק שלט עם ציור של בוהן. גם אפשר. טוב. ויאמר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה. אגב, כלב הוא מי שכובש את אזור חברון, הרי נתנו לו את זה, כן? זה מה שהוא אמר לי יהושע, אני רוצה להיות הכובש של האזור כי הבטיחו לי וכולי, אמר לו יהושע בבקשה, תדע. אז כנראה שכל המחוז הזה, זה המשפחה שלו שכובשת. אתה אומר כלב אשר יקיתי הספר ולחדה ונתתי לו...
רגע, אז קריאת ספר לא שדובר עליה זה לא קריאת ספר של ימינו,
קריאת ספר של ימינו אין לזה שום קשר, כי בקריאת ספר של אז נלחמו. יש בפיוטים הקדומים, מה? כן, יש בטבריה, לא, לא, סבא, פיוטים של רבי אליעזר הקליר, פיוטים הקדומים של האשכנזים, יש ראשי תיבות שמה לפיוט, שמה כתוב אליעזר הקליר מקריאת ספר. כן, זה הראשי דיון, מקריאת ספר. ויש דיונים שלמים בין החוקרים למה הכוונה קריאת ספר. יש אומר שהכוונה לטבריה, זה העיר של חכמים, וקראו לה גם קריאת ספר. אין לזה שום קשר לקריאת ספר ההיא, שבאזור יהודה. אבל כידוע לנו מספר יהושע, הרבה פעמים אנחנו רואים שמות של מקומות שחוזרים על עצמם. טוב, ויאמר כלב, אשר יקד קריאת ספר ולחדה, ונתתי לו את עכסה ביתי לאישה. תגידו, איזה מין שם זה לבת?
תכשיט.
תכשיט, כן? עכסים זה תכשיט. בצורה של נחש. כן? עכס, עכס זה נחש. אז היו, מה? היו? או תכשיט מצרי אולי, יש תכשיטים שיש להם צורה של נחש. בקצה הרגל, ביד וכדומה, זה נקרא עכסה. כן? כמו שמצאנו גם בספר דברי הימים, יש בת שקוראים לה חלאה. שם יפה. כמו חלאה. חלאה. כן? חמוקי ירחייך, כמו חלאים. מעשה ידי אומן. כן? אז חלאים זה תכשיטים. כן? אז גם חלאה זה תכשיט. כן? זה שמות יפים כאלה. כן? כמו מחלון וחיליון. כן? יואש, שרף, כן? כל מיני שמות כאלה, פלדש, ידלף, בוז, כן? נכון? את עוץ בחורו ואת בוז אחיו, שמות יפים, נכון? אז חמור, כלב, יש שמות.
האם שמעתי כן? אנשים שקוראים להם כלב עד היום?
יש אנשים שקוראים להם זאב עד היום. ואריה ודוב.
אבל אני לא יודע למה כלב, זה היה נחשב כאילו...
אז למה דוב זה בסדר?
מה?
למה דוב זה בסדר?
בר,
כן, כן. כן, גם פיל, יש כל מיני. כי אפילו בפורים יש חגיגה אליי הביתה עם חולצה, ציור שלם של פיל. אבל אני הבנתי למה, כי היא פיל פור.
הוא הגמר. טוב מאוד.
כן, זה איזה אחד שדוחף את האף שלו בכל מקום. טוב. אז איפה היינו? ונתתי לו את עכסה ביתי לאישה. נשאלת השאלה, מה הקשר, אם באמת יש פה עניין של גם של דרשת הכתובים והחזרת ההלכות החסרות, מה זה קשור לביתו של עתניאל, של כלב? כתוב וראה חיים עם האישה אשר אהבת, נכון? אמרו חז"ל, מה זה הורי חיים עם האישה אשר אהבת? זה התורה. יש יחס בין תורה לאישה.
אם זה אדם עושה אחריות, הוא מוכן לדבר שלו למי שיתבוס בלי שהוא יודע מראש מי
זה... זה שאלה של הגמרא. כן, מה? הגמרא שואלת, מה? אז ומה אם יבוא איזה פסול?
שלוש עלו כהוגן.
נכון, אבל מה זה קרה? כן, נכון, זה שלוש עלו כהוגן. אם יבוא איזה פסול... פסול, הוא אפילו פסול לחתונה, הוא עבד או לא יודע מה. ממזר. אז מה, הוא יכול לתת את יחסה ביתו, כן? כנראה שהוא מכיר בין החיילים הקרובים אליו, בין הקצינים, הוא מכיר את החבר'ה.
אבל מה בצלם? כמה קצינים בציירת?
כן, כלומר, כמה קצינים בציירת? אחד מהם עתניאל בן קנז, הוא מכיר אותם. זה הכוונה.
זה המקור של בנות ישראל שהם רוצים לקטנים לא פעם.
כנראה. עכשיו, יש, תמיד, גם מצאנו שלימוד התורה קשור לנישואין. מכיר את הסיפור על רבי יוחנן וריש לקיש, נכון? אמר לו, יש לך כוח. אם אתה תלמד תורה, אז אחותי, שהיא יפה ממני, תהיה אשתך, נכון? אבל יש גם דבר כזה. טוב, ויהי בבואה. עשה, וילכדה. עתניאל בן קנז, אחי כלב, הקטון ממנו. ויתן לו את עכסה ביתו לאישה. שאלה, האם כלב נקרא כלב בן קנז? אז איך הוא אחי כלב, עתניאל בן קנז? יותר מזה, כתוב בספר, בתורה כתוב, כי אם כלב בן יפונה, הקניזי.
במשפחת
קנז. זאת אומרת שעתניאל הוא אחי כלב, הוא קרוב משפחה, זה הכוונה. או שהוא אח מצד האם ולא מצד האב. כל מיני אופנים יכולים להיות. כלומר שהם אחים, מצד האם, לכן הוא בן קנז, אבל כלב הוא לא בן קנז, הוא בן יפונה. בסדר, הוא בן חצרון, יש כל מיני אופנים איך להבין את זה. וייתן לו את עכסה ביתו לאישה, זה בסדר שאח נושא את הבת של אחיו?
כן, מצווה גם.
מצווה, נכון, מצווה. אבל מה? שנאמר מבשרך לא תתעלם. מה? כן, יש רק בעיה אחת, רבי יהודה החסיד אומר לא לעשות את זה. כן, כן, בקיצור יש גם בעיות של גני, נכון, צודק. אבל בימי קדם זה... מה? התורה יודעת על הגנים, אבל יש גם עניין של, זה, גם זה לא אוטומטי, זה לא תמיד עושים את זה. אבל יש, בקת ים המלח, נמצאו בכתבי ים המלח שהם היו אוסרים את זה. הם היו כמו ש... כן, הם אומרים שכמו שהתורה אסרה דודתו, כך התורה אסרה אחייניתו. אז יכול להיות שההנחיה של חז"ל, שזה טוב לשאת את בת אחיו, זה תגובה. זה תגובה לפרשנות האיסית. כן, כדי להוציא מליבם.
הפרשנות שם זה דבר אחר, כאילו הוא יטיב איתה, לא יתעלל בה.
כן, ודאי, אבל חוץ מזה, אבל למה חז"ל רצו שזה כזה, דחפו לזה? כן, כי היה מישהו שאמר הפוך, כן? קת ים המלח היו אומרים שזה אסור. כן, מצאנו כמה דברים כאלה, למשל בספר היובלים, שהוא ספר צדוקי. מה היו מוצאים את השולחן?
להרוג לכל עולי הרגל.
כן, יש כל מיני דברים שעשו כנגד.
שעשו...
שמה עשו? כן, נכון. אז דווקא היו מוצאים את השולחן. או למשל לגבי תשמיש המיטה בשבת. כן? שחזל הנחו שעונת תלמידי חכמים בשבת. כי בספר היובלים כתוב שאסור לשמש מיטתו בשבת. כן? וכך נהגו יהודי אתיופיה במשך כל הדורות, על פי ספר היובלים. אז כבר יש מחקרים למה זה אסור. כן, האם בגלל הטומאה או בגלל שזה מלאכה? יש כל מיני אופן. כן, טוב. ויקדה אותה למגינה זכיקה לה במקדה מינו, ויתנו את ארסה ביתו לאישה, ויהי בבואה. ותסיתהו לשאול מתביא השדה. ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלאך. למה? היא הבת של כלב אמנם, אבל למה אתה קורא לה קלפתה? בגלל שהיא בת של כלב, כך אתה אומר. לא, זה לא יפה, היא הייתה צדקת, מה אתה מדבר?
מה זה קלפתה?
מה? קלפתה זה ביטוי שזה כלבתה, כלבה. קלפתה זה הצורה האשכנזית לומר כלבתה שבגמרה. כן? כלבתה, כלבה. כן, אז זה ביטוי לא יפה שחיים השתמש בו כלפי צדקת כזאת, ממש לא יפה, צריך לבקש ממנה סליחה. מה זה? כן. ותסיתהו, אז בכלל, תסיתהו זה לא דווקא ביטוי, זה לא ביטוי רע. כן? הרבה פעמים אנחנו לוקחים ביטויים, אנחנו נותנים להם משמעות שלילית, למשל עורמה. כן? בא אחיך בעורמה. בסדר, נכון, הקדוש ברוך הוא אומר ותסיתני. זאת אומרת שלהסית הכוונה לשדל. זה הכוונה.
דוגמה אפס.
כן, זה... מה, אפס, נכון. או למשל, אבל בלגבי המילה עורמה. כתוב לתת לפתעים עורמה. לנער, דעת ומזימה. זאת אומרת שעורמה זה לא מילה שלילית. אז יש כמה מילים שאנחנו לקחנו, שהפכנו אותם למילים שליליות. גם ותסיתהו. בסדר? לשאול מתביא השדה. ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלאך, ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, וממקום נגוב ממים, ונתת לי גולות מים, ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. מה זה גולות? לא, זה מעיינות. מעיינות, כן, גולות זה מעיינות. כן, אז זונת המעיינות, יש ויכוחים שלמים בין המחקרים, איפה המעיינות האלה, באזור קריאת ספר, מצאו כל מיני מעיינות באזור חברון, לא חסרים מעיינות, אז כל שתי מעיינות, אחד עליון, אחד תחתון, יש איזה חוקר שאומר, זה גולות עילית וגולות תחתית, לך תדע, תדע. עכשיו, לפי הדרשות של חז"ל, פה מדובר שהיא מתלוננת שבעלה עם הארץ, ארץ הנגב נתתני. אדם נגוב, נגוב מ...
אה,
זה
נתתני.
לא, הוא יזיר 300.
נתתני. מה?
אומרים שהוא יזיר בפלפול את כל מה ששכחו לישראל.
נכון, נכון. אז זהו, אז יש כנראה שהיא הייתה רגילה מאביה ליותר טוב.
אבל
הייתה
כבר... זה מהתשובה הכי טובה.
טוב. עד כאן להיום. שלום.